הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. ברשות המאזינים ולבקשתכם, נתייחס היום לחלק נכבד מהשאלות שנשלחו עוד מלפני החגים. ונעשה שוב הפסקה שכזו בשבועות הקרובים, כך נדע שהחוב הגדול כלפיכם המאזינים כמעט, כמעט שיחוסה כולו. ולכן אנחנו מתנצלים בפני המאזינים שמורגלים כבר שנים ארוכות, החל משנת תשעין, לעלות בשידור חי, ללא הכנה וללא תיאום, ולשאול את דבר השם זו הלכה, שהערב לא נוכל לעלות מאזינים, רק שמות לתפילה, ונזדרז לענות, ולכן אפילו נדלג על הפינה הקבועה לעומקם של דברים, כדי להספיק מה שיותר. נבקש מרב דוד קליגר להעביר לנו עוד שאלות ופקסים, ונתחיל בעזרת השם לענות ובתמצות. וכדרכנו, נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא, שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו, לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים שולחים, כאמור בצירוף שם האם. בראשית הדברים אנחנו רוצים להודות לרב דוד קליגר, המסייע במלאכה, לסגי פרלמוטר, העומד אכן לשאלות תמיד מוכן ומזומן, ולכם המאזינים שאתם איתנו בדרך קבע. אנחנו נצא כאמור כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונגיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת כל הפצועים, מכל פעולות הטרור בתקופה האחרונה שהעיתים רגשו ורחשו עלינו. נבקש מהקדוש ברוך הוא בדחילו ורחימו, בתחנונים, בבכי ובדמע, שישיב גאולה במהרה לארצנו, ונזכה לימי נחמה וגאולה וישוע. אנחנו נצא כעת כאמור לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
דיברנו, הערב אנחנו מנסים להחזיר ולהשלים חובות מן העבר עוד מלפני החגים, שאלות רבות שהצטברו, ולכן אנחנו עושים את ההפסקה הקבועה שלנו מדי כמה חודשים, ומתייחסים לשאלות רבות שהצטברו. אנחנו ננסה להתייחס בתמצות ובזריזות לשאלות רבות. שאלה שנשלחה מפקס, אני כהן וזכיתי לשאת כפיי כל חיי. כעת התבגרתי, וקשה לי להרים את הידיים בגובה העיניים, כמו שנהגו אבותיי, משפחת רפופורט המפורסמת. האם עליי לצאת מבית הכנסת ולהפסיד זכות זו של ברכת עם ישראל שרצוני עד יום מותי להתמיד בה? והאם יש מקור לטבול לפני ברכת כהנים? אנא תשובת כבודו. בראשית, נברך את כבודו באורך ימים מתוך בריאות. ונכריע שכבודו יכול להמשיך לשאת כפיים כל עוד שיש בכוחך להרים את הידיים בגובה הכתפיים, כי זו הכרעת מרן השולחן ערוך והמגן אברהם ועוד הרבה פוסקים. נכון שדעת המקובלים שצריך שהידיים יהיו כנגד העיניים, אבל מכיוון שאין בכוחך, להרים את הידיים עד גובה העיניים, אלא רק עד גובה הכתפיים, תמשיך לשאת כפיים, כדעת מרן והרבה פוסקים, שהעיקר שהידיים יהיו בגובה הכתפיים. כאן צריך להדגיש, שאם אין בכוחו של כהן להרים את הידיים בגובה הכתפיים, הוא לא יכול לשאת את כפיו. מכיוון שזה לא נחשב לשאת את הכפיים, כשאי אפשר להרים את הידיים בגובה הכתפיים, זה לא נחשב נשיאת כפיים, כי הידיים שמוטות כלפי מטה. שוב, דעת המקובלים שצריך להרים את הידיים כנגד העיניים. אופן פשיטת הידיים זו סוגיה רחבה מאוד. איך לפתוח את האצבעות? האם שיהיה חמש אווירים? האם שכל האצבעות יהיו פתוחות? שהבוענים יהיו מחוברות זו לזו, והיד ימין יותר גבוהה מיד שמאל, והבוען של ימין יותר גבוהה מבוען שמאל, צורת פשיטת האצבעות כלפי מטה, כלפי הקהל. הסוגיה שאליה התייחסנו באותה שאלה של אותו כהן מיוחס ממשפחת רפופורט המפורסמת, נצר למשפחת רב חיים רפופורט, בעל מים חיים, זה האם יש חובה להרים את הידיים בגובה העיניים, כמו שנהגו משפחת רפופורט. זו דעה שנפסקה בין המקובלים, והארי הקדוש ועוד מביאים את הדברים כחובה. אבל מכיוון שאין באפשרותך, וכוחך כבר לא עמך, לכן אתה יכול להרים את הידיים עד גובה הכתפיים, כפי פסיקת מרן השולחן ערוך והמגן אברהם, ועוד הרבה מאבירי הפוסקים, ולא חלילה לבטל את המצווה הזו, לברך את עם ישראל באהבה. לגבי תבילה שכבודו שאל לפני נשיאת כפיים, הדבר כבר מופיע בבית יוסף. מרן המשנה ברורה כותב שבחוץ לארץ, שנשיאת כפיים היא רק ביום טוב, לא כמו פה בארץ, שנושאים כפיים מדי יום ביומו, נהגו לטבול תבילת עזרה לפני נשיאת כפיים. בארץ ישראל, שנשיאת כפיים היא כל יום, פשוט שצריך תבילה כדין שליח ציבור שצריך לטבול לפני שהוא ניגש להוציא את הציבור ידי חובה. מפרט כיום, המקוואות מאוד מצויים, כותב המנחת יצחק מהרב וייס בחלק ח', אין סיבה לכהן לפתור את עצמו מטבילה לפני נשיאת כפיים. כשבעצם יש מקור מאוד קדום לטבילה קודם נשיאת כפיים, בספר שנקרא ספר המקצועות, הוא מיוחס לרבינו חננאל, ספר שמיוחס כאמור לרבינו חננאל, והוא מביא את הדברים בשם האמורה רבי יהודן. הרייבד במסכת תמיד כותב את הדברים של רבינו חננאל בשם האמורה רבי יהודן, ומסיים שעל אף שהדבר הוא תמוע, המחמיר מתברך. לכן, אם נהגת תמיד לטבול, אתה צריך התרת נדרים כדי שלא לטבול מעכשיו והלאה, כי כאמור יש לכך מקור גדול וטהור. אם לא נהגת בכך, אתה יכול להקל, מכיוון שהדעה הזאת היא דעת יחיד, וחלק כתבו כמו החתם סופר בתשובות שהדבר הוא מן המתמיהים. אבל אם נהגת כך בפרט בחוץ לארץ, שהנשיאת כפיים היא אחת לתקופה רק ברגלים, אז ודאי שתבילה לפני כן היא כמעט מעיקר הדין, כמו שכותב מרן המשנה ברורה. האם יש צורך לשפשף את הידיים זו בזו אחרי נטילת ידיים לפני אכילת פת ולחם? כך פוסק מרן הרמה בהלכות נטילת ידיים, שאחרי הנטילה בכלי, הרי נטילת ידיים לסעודה מחויבת שתהיה בכלי, צריך לשפשף את הידיים זו בזו, סוג של שפשוף כולל האצבעות. מה באמת סיבת הדבר לשפשוף של הידיים אחת בשנייה? מרן המשנה ברורה כותב שזה כדי להעביר את הלכלוך. אבל הפרי מגדים כותב, כדי שיגיעו המים לכל חלקי האצבעות עד פיסת כף היד. על כל פנים, הן מהטעם הזה, הן מהטעם הזה, צריך לנהוג בשפשוף הידיים, רק ששופכים רביעית מים על כל יד. רביעית מים זה מאוד מעט. רביעית מים זה 86 סיסי. זה כחצי כוס חד פעמית על כל יד. לשפשף את הידיים, להרים ידיים כלפי מעלה על פי הסוד כנגד הפנים, ולברך ברכת על נטילת ידיים. נתייחס כאן לעוד פקס ישן. האם מותר להחזיק פיטה עם פלאפל ולנגוס? הרי זה יותר מכזית פת שאסור להחזיק בבת אחת. נבקש מהרב לעורר על זה. בעצם מותר לכתחילה. מותר לכתחילה להחזיק פיטה עם כל מילוי בתוכה, לחמניה עם כל מילוי בתוכה ולנגוס. כל מה שפסק מרן שאסור להחזיק ביד פת כביצה, לא כמו שכבודו כתב בפקס כזית, האיסור הוא על ביצה, שזה כפליים מכזית, להחזיק שיעור של כ-58 גרם, זה רק בדברים שאנשים מורגלים לכל מהם קצת קצת. ניתן דוגמה, פרוסת חלה. אולי ילדים מורחים על הפרוסה ממרח ואוכלים, אבל מבוגר לוקח עוד חתיכה, עוד חתיכה, ורק ככה הוא אוכל. מה שאין כן פיטה, מה שאין כן לחמניה או סנדוויץ', אם הוא יחתוך חתיכה חתיכה, והוא יאכל את הכל, מה יקרה? הכל יזל לו. לכן לא לזו כוונת מרן בהלכות דרך ארץ בסימן קוף עין, שאסור להחזיק כביצה ולאכול. אי אפשר באופן טכני, באופן מעשי, לאכול ככה. אדם לוקח לחמניה, אדם לוקח סנדוויץ', אם הוא יתחיל לחתוך עם הידיים, כל היד שלו תתלכלך. אם יש לו סכין, אז מייחת איסה. אבל אי אפשר לאכול פיטה שממולט בפלאפל, או לפה שממולט בבשר, אי אפשר לאכול אותה רק על ידי נגיסה. לכן לא צריך לעורר על זה, מי שרוצה לאכול פלאפל ופיטה, יכול לאכול ללא חשש, קנה לחמניה או לפה. בעצם יש בזה בהרחבה בספר אור לציון, בחלק ב' מרבן ציון אבא שאול, שהוא מרחיב בדבר שכל מה שכותב מרן בהלכות דרך ארץ, זה רק דברים שזה מנהג דרך ארץ. אבל אם הדרך ארץ, הדרך של העולם לאכול כן כך את הדברים, אז אין בכך מניע. האם תלמיד חכם צריך לזהר יותר בדבר? כן, אבל זה הלכה לתלמיד חכם, שצריך להצניע גם כן את האכילה שלו שלא אוכל בפרסיה. אני רוצה להתייחס לעוד פקס שנשלח על ידי כוילה ללימוד הלכה, שמבקשים ללבן סוגיה שלדבריהם נכשלים בהם רבים. אז נחרוג לרגע, או אפילו לכמה רגעים, ונתייחס להערה המאוד חשובה, וישר כוח גדול לכם לאותו כולל חשוב. ונקדים ונרחיב, בהרבה בתי כנסיות נוהגים בשבת בבוקר לעשות סעודת שבת ממש. אבל לפני הסעודה עושים קידוש, ואוכלים מציות, אוכלים מאושנים, אוכלים מוגות, מחכים שיערכו את השולחנות, ואחר כך נוטלים ידיים ואוכלים סעודת שלמה בשעתו. לדוגמה, בתי כנסת שעושים אירועים, בר מצוות וכולי, אז חלק מהמכובדים מגיעים רק לקידוש ולא מוזמנים לסעודה, ואחר כך המשפחה יותר גרעינית, אורחים שחשוב להם להזמין גם לסעודה, ממשיכים הלאה ונוטלים ידיים וממשיכים הלאה לסעודה. יש גם הרבה בתים שמנהג אבותיהם בידיהם, שמגיעים הביתה מהתפילה, דבר ראשון עושים קידוש ואוכלים מוגות, ואחר כך נוטלים ידיים ואוכלים סעודת שבת. וכאן צריך להבהיר, הרי אנחנו עושים ברכת בורא מיני מזונות על העוגות. האם צריך לברך ברכה אחרונה על העוגות שאכלנו אחרי הקידוש, ורק אז ליטול ידיים ולגשת לסעודת השבת, או שאפשר ישר ליטול ידיים אחרי שסיימנו עם העוגות, עם המציות, עם הקרייקרים וכו', וברכת המזון שאנחנו נברך בסוף הסעודה, תפתור גם את העוגות שאכלנו עוד לפני הסעודה, פלוס העוגות שנאכל בתוך הסעודה. זו שאלה חשובה, וצריך לבאר אותה הלכה למעשה. דעת מרן המשנה ברורה, על פי החיי אדם, סליחה, שהדבר תלוי איזה עוגות הגשנו אחרי הקידוש. אם העוגות נועדו לתענוג וקצת להסביע, וצריך לברך, אז במקרה שכזה, צריך לברך ברכה אחרונה לפני הסעודה. כי הם נועדו לתענוג, הם נועדו קצת להסביע, אבל לא שאני קובע להם מה סעודה. לכן צריך לברך ברכה אחרונה, כי הם שונים מהסעודה. הם לא חלק בלתי נפרד מהסעודה. יש להם מטרה אחרת. זה תענוג, זה לפתוח את הלב אל הסעודה. צריך לחתום את זה בברכה אחרונה, ורק אז ליטול ידיים ולגשת לסעודה. אם הם נועדו כן להסביע, הם נחשבים בעצם לתחילת הסעודה. ממילא, ברכת המזון תפתור גם את האוכל, את העוגות שאכלנו לפני הסעודה, כי הם חלק בלתי נפרד מן הסעודה. ניתן דוגמה. פת הבאה בכיסנים. לדוגמה, שטרודל. עוגת טורט, ופלים, קרייקרים דקים. כל העוגות מבצק קלים שממולאים, מברכים אחריהם ברכת על המחיה, ורק אז ניגשים ליטול ידיים. הם לא נועדו להסביע, הם נועדו לפתוח את הלב. חוזרים הביתה מבית הכנסת, או בבית הכנסת לפני סעודת שבת, מביאים מאכלים שהם יחסית קלים, הם מלוכים, הם פיקנטים, הם פותחים את הלב לסעודה. צריך לחתום את הדברים בברכת על המחיה. מה שאין כן, כל סוגי המאפים שאין להם צורת לחם, לדוגמה, יטריות, דייסות, הם כן נחשבים לתחילת סעודה. לכן לא נברך עליהם ברכה אחרונה, וברכת המזון תפתור אותם. זו דעת מרן המשנה ברורה והחיי אדם. אבל רבים חלקו על המשנה ברורה והחיי אדם, והם הכריעו שתמיד צריך לברך על המחיה, ורק אז ליטול ידיים. בראשם אמר שם, שולחן ערוך הרב לרבינו הזקן, הבעל התניא בדיני ברכת הנהנין, אין שום הבדל איזה סוג של מאפה אנחנו אכלנו לפני הסעודה, תמיד צריך לברך על המחיה, ורק לאחר מכן לגשת אל הסעודה. אם כך, אם אנחנו רוצים לא להיכנס לפלוקטה, שהבאנו כאן את חילוקו של המשנה ברורה וחיי אדם, איזה סוג של עוגה אכלנו, והבאנו דברי המהרש"ם שלא מחלק בדבר, וככה גם פוסק האגרות משה, הדרך הנכונה ביותר זה להמתין, לברך על המחיה. להמתין כ-10 דקות אחרי שבירחנו על המחיה, ורק אז ליטול ידיים, ואז למעשה הפרדנו בין האכילות, ויצאנו את שיטת כל הפוסקים. זו הדרך הנכונה הלכה למעשה, וככה מכריע הספר ברכת הבית לרב איינור מצפת, זכר צדיק לברכה, ספר מאוד יסודי בלכות ברכות, שזו הדרך הנכונה לצאת את כל הדעות. ישאל השואל, מה עם ברכה שאינה צריכה? כל מקום שיש פלוקטה בין הפוסקים, מותר לנו לברך ברכה אחרונה כדי לצאת מידי פלוקטה, ולכן זה לא נחשב ברכה שאינה צריכה. אנחנו נחתום את פינתנו לעומקם של דברים, נצא להפסקה קצרה ולאחריה נחזור בתוכניתנו דרך חיים, ושוב נתנצל לפני המאזינים שלא כדרכנו, אולי בעצם זה נפח להיות כן כדרכנו, שפעם בתקופה ארוכה, כדי לא להשאיר שאלות שאתם המאזינים שולחים בפקסים, במיילים, סליחה, המילה מיילים לא נכונה, מתקנים אותי כאן, באפליקציה, באתר, כל השאלות האלו הם נצברים כאן על השולחן, אנחנו רוצים לתת להם מענה, לכן מפעם לפעם אנחנו מקיימים פריאת בלחוב מצווה. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלות, שאלות שממתינות זמן רב. שאלה עוד מלפני החגים. ושוב אנחנו מתנצלים לפני המאזינים, כל מה שיש לנו זה כ-40 דקות. אם אנחנו נקבץ את השידור. ממילא האפשרות שלנו להגיע לכל השאלות היא אפשרות כמעט בלתי אפשרית. מאות מאות של שאלות, הרבה מאזינים שלא מצליחים לעלות על הקו, ועמכם הסליחה. האם סכין חד פעמי שונה מסכין רגילה, ואפשר להשאיר אותה בברכת המזון על השולחן? אולי כדי להבהיר את כוונת התלמיד חכם השואל, ישנם בית טעמים להסרת הסכין מהשולחן בשעת ברכת המזון. או כי הסכין מקצר את חיים, והשולחן דומה למזבח, שולחנו של אדם דומה למזבח שמעריך ימיו של אדם, הטעם הזה נכתב ברמב"ן בסוף פרשת יתרו, או כמו שכותב רבינו שמחה, כי היה חסיד שמרוב צער על חורבן הבית, תקע את הסכין בליבו כשהוא אמר את ברכת רחמנה. הזכיר את ירושלים ומרוב עצב הוא תקע את הסכין בליבו, ויש חשש שאדם יגיע מרוב עוגמת נפש לפצוע את עצמו. כשמתבוננים בהלכה, הדבר מבהיל. אדם צריך לחשוש שמה הוא יגיע למקום של צער כזה גדול שעלול חז ושלום להזיק לעצמו בגלל חורבן ירושלים. מה דורשים מאיתנו בהבנת הצער של השכינה וחורבן ירושלים. על כל פנים, חלק מהפוסקים הביאו את הטעם הראשון, כאמור שהברזל מקצר חיים והשולחן דומה למזבח שמאריך ימים, וחלק הביאו את הטעם האחרון שיש חשש של סכנה. מה בעצם הנפקמינה בין הטעמים? האם דווקא ברזל שמקצר ימיו של אדם אסור שיהיה על השולחן? אבל שער סוגי מתכות אין מניעה, כי רק הברזל הוא זה שמקצר את ימיו של אדם כי עושים ממנו כלי משחית, או מכיוון שיש חשש סכנה, אז למעשה כל דבר שיכול לפצוע צריך להוריד מהשולחן. וגם כן מזלג צריך להוריד אולי מהשולחן. כל דבר שעלול לגרום לי לצער כתוצאה מחורבן בית המקדש, צריך להוריד מהשולחן. הלכה למעשה אנחנו מקילים מאוד בהלכה הזאת, כמו שכותב ערוך השולחן, שזו הלכה שמאוד מקילים בה, לכן סכין חד פעמית, או בעצם כל דבר חוץ מסכין מתכת, מקילים להשאיר על השולחן. רק שצריך לסיים בדברי מרן הבית יוסף, שמנהג ישראל תורה, שלא לחסות את הסכין בשבת ויום טוב. ישאל השואל מדוע. הרי שני הדברים קיימים גם בשבת ויום טוב. החשש של פגיעה בעצמך, חורבן ירושלים גם זוכרים בשבת, או כי מקצרת חיים, משום כבודה של השבת וכבוד החג. לא להוריד את הסכין מהשולחן, להשאיר את כל הכלים על השולחן, משום כבוד השבת והחג, מנהג ישראל תורה, אם כי הטעמים עדיין קיימים. ישנו מעשה שמופיע בספר ליקוטי יהודה של נכד של הרבי מגור בעל האמרי אמת. הוא מביא שמה שהחידושי הרי מגור התארח אצלו, אצל החידושי הרי מגור מכילה התארח יהודי שקורו לו רבי יחזקאל מהעיר חברון. אותו רבי יחזקאל היה כל השבוע דואג ומיצר על חורבן בית המקדש, כמו שכותב מרן בתחילת חלק אור החיים. וגם בשבת הוא היה מאוד מצטער, מאוד עצוב, מתי הקדוש ברוך הוא ישיב חזרה את שכינתו לנבאו. אמר לו מרן החידושי הרי מגור כך, תראה כמה השבת היא מכניסת אורחים, דיברנו כעת משום כבודה של השבת והחג ועל חורבן ירושלים. כשהשבת מארחת את ראש חודש להיות אורח, השבת נותנת לראש חודש את ההלל. בין שחרית לקריאת התורה, השבת מכבדת את ראש חודש בתפילת הלל. והשבת גם כן את המוסף לכבוד ראש חודש נותנת, ומשנים גם את הנוסח. אנחנו אומרים, אתה יצרת עולמך מקדם, קילית מלאכתך ביום השביעי. כשהשבת מארחת את החגים, השבת גם כן נותנת מעבר לכך. המוסף משתנה, יש תוספות נוספות, מכניסת אורחים גדולה השבת. כשחל יום הכיפורים בשבת, השבת כזו מכניסת אורחים גדולה, שאפילו את הסעודות השבת נותנת עבור האורח החשוב יום הכיפורים, לא אוכלים ולא שותים. אבל כשמגיע לשבת אורח עצוב, כמו תשעה באב, השבת דוחה אותו מכאן ועלה ליום ראשון. אמר לו החידושי הרי, בשבת החסיד אבלו בליבו, ושמחתו בפניו וצהלתו בפניו. שאלה נוספת, האם נשים חייבות במים אחרונים? ומוסיפים כאן שראו בזה דעות לכאן ולשם. נתייחס הלכה למעשה. מכיוון שכיום אוכלים עם סכום, והידיים לא מתלכלכות כמעט, לכן נשים פטורות ממים אחרונים. זו הכרעתו של מרן השבט הלוי, מרן הרב ווזנר, וגם כך פוסק בתשובות והנהגות מהגאון האדיר הרב שטרנבוך שליטה, בחלק א'. אם הם נגעו ממש באוכל, הם מחויבות מדינה. אבל אם היא מסתכלת על היד ורואה שהיד שלה נקייה, היא פטורה ממים אחרונים. רק שצריך להוסיף שיש טעמים עמוקים על פי הסוד למים אחרונים, ולכן גברים נוטלים מים אחרונים גם אם הידיים נקיות לחלוטין. בזוהר הקדוש, בפרשת תרומה כתוב שעל ידי המים האחרונים המקטרגים לא נמשכים אחרי האדם, ואיך קוראים למקטרג שנמשך אחרי האדם בגמר הסעודה? חובה. זה הסוד במה שחזל אמרו במסכת חולין קופאי, מים אחרונים חובה. מים אחרונים הם מסלקים את המקטרג שנקרא חובה. לכן כותב הבן ישחי, מרן הבן ישחי, שלפני שנגשים ניטול מים אחרונים, לומר מים אחרונים חובה. זו הכרעה של המהרש"ל והמגן אברהם והגר"א והברכי יוסף, שאפילו בידיים נקיות צריך ליטול מים אחרונים. ומרן המשנה ברורה מביא אותם הלכה למעשה. ולכן אלו שמזלזלים במים אחרונים ואומרים שכיום אין מלח סדומית, נכון שאין מלח סדומית, אבל חזל בדברי העמוקים התכוונו גם לדברי הזוהר הקדוש, שזה מקום שנותנים אותו לצד השלילי, ולכן גברים כן צריכים להקפיד נטילת מים אחרונים. בספר קו הישר ראיתי מאחד מהקדמונים, הרב קיידינובר, כותב דברים חמורים מאוד למי שלא נוטל מים אחרונים. והזלזול שלפעמים רואים במים אחרונים, פולטים כלאחר יד, אין היום מלח סדומית, זה נגד ההלכה. אצל גברים צריך תמיד ליטול מים אחרונים. אבל זה בגברים. בנשים, אם היא יודעת שהידיים שלה נקיות, אין צורך במים אחרונים. מה מברכים על מיץ קוקוס טבעי? למיטב זיכרוני, הקצות השולחן מרב חיים נועה פוסק שזה בורא פרי העץ. מדוע? כי זה זהה של פרי. על כל המיצים, אפילו אם יש בהם חתיכות פרי, מברכים שהכל נהיה בדברו, כי החתיכות בטלות למיץ. אבל זהה של הפרי דינה כדין הפרי. לכן צריך לברך בורא פרי העץ. כך פוסק הקצות השולחן. האם בראש חודש מניחים תפילין בברית מילה? אז זו שאלה כנראה שנשאלה הלכה למעשה לפני ראש חודש תבט. הקף החיים כותב שלא להניח בראש חודש תפילין בשעת ברית מילה, כי ממוסף יש כבר הערה של יום טוב. כך כותב. שר בית הזוהר, עד כאן לגבי השאלה. אני רוצה להוסיף ששר בית הזוהר, הרבי מזידצ'ויב, הוא היה רבו של המלבי. יש לו ספר שנקרא עטרת צבי. אז הוא כותב, לא ללבוש לעולם תפילין בברית מילה. מדוע? כי יש הערה של כתר על ידי הברית עצמה, וכשם שאנחנו, כשיש הערה של כתר, כמו מוסף, אנחנו לא לובשים תפילין, ככה בשעת ברית לא ללבוש תפילין. הוא מביא שאת הדברים הוא קיבל מרב מוישה לייב מססוב, שהוא קיבל את הדברים מהרבי רב שמלקה מניקלשבורג. כל דבריו היו על פי הרבי רב שמלקה, ולכן הוא מכריע שלא להניח תפילין בכלל בברית מילה. אבל כל הפוסקים חלקו עליו, והכרעה של כל הפוסקים, המגן אברהם ועוד, כן ללבוש תפילין בשעת ברית, כי שתיהם נחשבים לאות. אבל בראש חודש, כאמור, המנהג לא ללבוש תפילין בברית. אם המנהג שונה, כל אחד יעשה כמנהגו. רק ציטטנו כאן את דברי בעל הכף החיים. מבקשים כאן לדבר עוד מעט על הנושא של שינוי מקום. רק אני רוצה להתייחס כאן לשאלה, כשחטיף מעורב עם קמח קטניות כמו תירס. איך מחשבים לעניין ברכה האחרונה? שאלה מאוד מאוד מצויה. אנחנו היום בדור של חטוף ואכול, חטוף ואכול. חטיפים, מלשון חטיפה. הולכים על הדרך וחוטפים עוד איזה חטיף. ובחטיפים האלו יש עירוב של דברים. יש קמח קטניות, כמו תירס. כשאתה מסתכל על הרכיבים, תמיד שתראה את הרכיב הראשון הוא העיקרי. אם כתוב בהתחלה קמח איתה, תדע שהמרכיב העיקרי הוא קמח איתה. אם המרכיב הראשון הוא קמח תירס, תדע שהוא המרכיב העיקרי, והקמח איתה שמופיע בהמשך, על פי רוב זה רק לדבק את כל החלקים. על כל פנים, מרן המשנה ברורה, בסימן ריש חת מכריע, שכל דבר שניתן כתבלין, גם אם זה כמות גדולה, הוא מתבטל אל הדגן. מכיוון שזה תבלין. ולכן, אם לדוגמה, שמו כמות עצומה של קינמון בתוך עוגיה כדוגמה, אבל העוגיה הזאת היא מעורבת מכל מיני דברים, לא מתייחסים לתבלין, הוא בא לטבל הקינמון את העוגיה. אבל האגרות משה והמנחת יצחק חולקים על מרן המשנה ברורה, והם שואלים מדוע שיתבטל התבלין? מדוע שהוא יחשב לכזית? למה שאנחנו נאמר שאם לדוגמה, ניקח דוגמה, יש לנו עוגיה שיש בתוכה 24 גרם קמח. בעלת הבית יודעת לעשות את החישוב בדיוק. והיא הוסיפה בפנים 3 גרם של תבלינים. היא הוסיפה קינמון וסוכר ודברים שנותנים טעם. נותנים טעם. אנחנו לא מדברים כאן על ביצים ולא מדברים כאן על מרגרינה, מדברים על תבלין. התבלין הזה הוא עוד 3-4 גרם. אומר מרן המשנה ברורה, יש לנו כאן לפנינו שיעור של 28 גרם שמברכים עליו ברכה אחרונה. כי התבלין התבטל אל הפת, התבטל אל הדגן. האגרות משה והמנחת יצחק כאמור חולקים ואומרים למה שזה התבטל, למה שזה יחשב לכזית. התבלין הוא תבלין והדגן הוא דגן, ויש כאן 24 גרם קמח ואי אפשר לברך על הברכה האחרונה. אבל בקטניות שמעורבות בקמח איתה, מרן פוסק לעדיה שאין ביטול אל הדגן. זה לא תבלין, זה קטנית. הקטנית מורידה את חשיבות הדגן. ממילא, כשאנחנו מסתכלים על חטיף, אנחנו לא מסתכלים רק על התבלין. העיקר הוא דגן. אבל יש הרבה תוספות. לדוגמה, אם ניקח בלינצ'ס לדוגמה, שיש בפנים הרבה 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 תוספות, אנחנו צריכים לראות את השיעור של הדגן עצמו, וכל התוספת שמצטרפת בקטנית וכדומה, לא נחשבת לחלק מהשיעור עצמו, כדי לברך ברכה אחרונה של המחיה. ברכה ראשונה, טעם דגן לא בטל. ואם שמו את הדגן, וכאן צריך להבהיר שכל מה שדיברנו עכשיו ולא הדגשנו בהתחלה, זה על ברכה האחרונה. אם יש לנו 26 גרם חיטה, ויש עוד 3 גרם קטנית, הברכה האחרונה תהיה לא ברכת על המחיה. מדוע? מכיוון שאין כאן את השיעור הראוי לה על המחיה. אבל ברכה ראשונה כן תהיה על המחיה, כי יש כאן טעם דגן באופן משמעותי. אם יש תבלין של 3 גרם, על זה אמרנו שיש מחלוקת בין המשנה ברורה, לאגרות משה ומנחת יצחק, האם הוא בטל אל הדגן ונחשב ל-28 גרם וכן לברך ברכה האחרונה. אבל ברכה ראשונה, כל עוד שיש סיבה לזה ששמו את הדגן, בשביל לתת טעם ולא רק כדי לדבק, הברכה הראשונה תמיד תהיה על המחיה, אפילו שהשיעור של הדגן יהיה מאוד מועט. יהיה בפנים 10% שיעור של דגן, הברכה תהיה בורא מיני מזונות, מכיוון שנתנו אותו לטעם, והוא יותר חשוב משאר הדברים שהוסיפו, במחילה מקוות שאר המוצרים, הדגן יותר חשוב. אבל אם בעלת הבית ששואלים אותה לדוגמה, היא עשתה בלינצ'ס, והבלינצ'ס עשוי באופן מאוד דק, ובפנים יש מעט מאוד קמח, וששואלים אותה למה שם בפנים את הקמח, אז התשובה שלה, מכיוון שאם אני לא אשים בפנים מספיק קמח, זה יאבד את הצורה. אני לא יוכל לקפל בפנים את אותו ממרח שאני רוצה לשים, את אותה תוספת, את הגבינה וכולי שאני רוצה להוסיף בפנים. אז למעשה עשית את זה כדי ליצור צורה, ולא עשית את זה בשביל טעם. אז הברכה היא שהכל נהיה בדברו. אבל חטיפים, ששמים בפנים דגן כמרכיב עיקרי, זה בשביל טעם, ולכן ברכתם בורא מיני מזונות. בעצם כששואלים את החברות הגדולות, למה הם שמים בפנים את הדגן? אם הדגן מופיע כראשון ברכיבים, התשובה היא, מכיוון שזה בסופו של דבר נחשב לוואפלה. אם ניקח את החטיף המפורסם פסק זמן, פסק זמן, בפנים יש רכיב של וואפלה ממש, בגלל שרוצים שיהיה טעם, וממילא ברכתו בורא מיני מזונות. מה שאין כן חטיפים אחרים למיניהם, ויש עד כחדל לספור כי אין מספר חטיפים, שאתה רואה שהטעם, שהרכיב של הדגן לא מופיע כרכיב ראשון, אתה לא יודע בעצמך, וגם בעלי החברות לא יודעים לומר למה זה נמצא בעצם בפנים. הם רק יודעים שעל ידי זה הם מוכרים יותר. במקרה שכזה, ברכתו שהכל נהיה בדברו. אנחנו נתייחס כאן לנושא של שינוי מקום במספר שאלות, ונעבור לנושאים נוספים. כשאני עובר עם אוכל מהבית למרפסת, האם יש בזה בעיה של המשך ברכה? בפוסקים בעצם יש עריכות גדולה על מעבר מחדר לחדר. איך להתייחס מעבר מחדר לחדר? אבל הדברים רלוונטיים בזמנם. אדם היה יושב ואוכל ולא קם באמצע הארוחה, פותח את חגורו, יושב בנחת ואוכל. כיום ההנהגה השתנתה. האנשים משנים בקלות את המצב שלהם מחדר לחדר. לכן פוסק מרן השבט הלוי בעריכות עצומה, שמעבר מחדר לחדר לא נחשב בכלל לשינוי מקום. מרפסת היא נחשבת לחדר, ככה פוסק מרן הרב אוזנר, כך כותב האור לציון בפרק י"ב. לכן, כשאדם עובר מבית למרפסת שבחוץ, גם אם היא לא מקורה, זה נחשב מחדר לחדר, ולא צריך לעשות ברכה נוספת. יש כאן שאלה מאברך ששואל, שאצלהם בכולל מביאים הרבה פעמים עוגיות ושמים בחדר תה, והאברכים מברכים בורא מיני מזונות ונכנסים פנימה עם קוסטי וחוזרים שוב החוצה ושוב אוכלים ויוצאים קצת למרפסת עם מוגיה. מה דין שינוי מקום? גם שאלה מאוד ישנה של חודשים אחורה. כפי שדיברנו כעת, אני מקיש את זה לשאלה הקודמת, מכיוון שהיום מעבר מחדר לחדר, לא מבית לבית, מעבר מחדר לחדר זה דבר שבשגרה, לכן שמברכים בורא מיני מזונות יש כוונה לכל ההמשך של האכילה, מותר לעבור לכתחילה מהחדר תי קפה, לעבור לבית מדרש, מהבית מדרש לבוא למרפסת, וכן חוזר חלילה ולאכול. כל זה כלול בברכה הראשונה שהתכוונו עד ההמשך, עד סיום והחיתום של האכילה. אז ברשותכם נוסיף כאן לגבי הנושא של שינוי מקום. אדם מטייל בפארק, בפארק שעשועים גדול. אותו פארק שעשועים, אם הוא מוקף כולו בגדר, ממש מקיפה את כולו, אז אם בתוכו יש חדרים חדרים, כל כניסה לאיזשהו ביטן ויציאה החוצה, נחשב ככניסה ויציאה מחדר לחדר באותו בית. וכפי שדיברנו כעת, הכל מוקף, זה הכל בית אחד, בגדר אחת גדולה. בפנים יש הרבה ביטנים, נכון שיש שם שטח פתוח עצום, אבל עדיין, הכניסה מבית החוצה זה כמו כניסה מבית למרפסת וחוזר חזרה מחדר מכילה למרפסת וחזרה אל החדר ודי בברכה אחת על הכל. אבל גנים גדולים, גנים ציבוריים גדולים, שהם לא מקופים גדר, ניתן את הדוגמה המפורסמת גני יהושע, כאן הדבר תלוי בשעת הברכה מה כיוונת. אם כיוונת במפורש להמשיך לאכול במקום אחר, מותר להמשיך הלאה בלי ברכה. אם לא כיוונת להמשיך הלאה למקום אחר, צריך לראות את המקום הראשון ששם התחלת לאכול. יש בזה מחלוקת מאוד גדולה. ספק ברכות להקל שלא לברך שוב. אם אתה לא רואה את המקום, וגם לא כיוונת מכתחילה להמשיך לאכול למקום אחר, אתה צריך הלאה לברך. כאן צריך להדגיש את הדברים של מרן הרמ"א, שכמותו פסק הכף החיים, שסובר שגם הספרדים מקילים כדעת מרן הרמ"א. הספרדים מקילים בדיעבד כדעת מרן הרמ"א, ספק ברכות להקל, אבל לא לכתחילה שמה, שבסעודת פת, מכיוון שיש חובה לחזור ולברך באותו מקום, אין משמעות לשינוי מקום. הכל נגרר אחרי הפת. לכן, גם אם אכלנו בתוך הסעודה פירות, וברכנו עליהם בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, וברכנו בורא פרי הגפן על יין, נמשיך לאן שנרצה, ולא נברך יותר על פרי נוסף שנאכל, אנחנו כעת באמצע סעודה. וכבר בירכנו. נצטרך הרי לחזור חזרה לאותו מקום שהתחלנו את הסעודה ולברך ברכת המזון. או לחילופין, לאכול כזית חדש של פת איפה שנהיה ושם לברך. במקרה שכזה, מודים הפוסקים זה לזה שכשאתה נוטל ידיים על פת, אתה ממשיך הלאה במקום אחר, ושם אתה יכול לברך ברכת המזון. שאלה נוספת, אני באמצע סעודת שבת נכנס למיטה ויושן כחצי שעה וממשיכים אחר כך לאכול. האם זה נחשב להפסק? ישנם כמה דעות בפוסקים מהי שינת קבע ומהי שינת ארעי. בשינת קבע אדם מחויב לקום וליטול ידיים ולברך שוב ברכה ראשונה על נטילת ידיים והמוציא ולהמשיך לאכול ולברך בסוף ברכת המזון על כל מה שהוא אכל גם לפני שהוא ישן. בשינת ארעי הוא פטור מברכה ראשונה, אבל הוא מחויב ליטול ידיים בלי ברכה. מכיוון שאדם בשעת שינה לא בטוח שידיים שלו נקיות מנגיעה במקום שמחייב נטילה, לדוגמה אדם שגירד בגב. לכל השיטות אבל, אדם שנכנס למיטה ויושן ברצונו חצי שעה, הוא מחויב ליטול ידיים ולברך שוב על נטילת ידיים והמוציא, או ברכה ראשונה על מה שהוא אכל לפני כן. כל הספק זה על אדם שנרדם בשולחן, הוא נכנס למיטה לכמה דקות ונרדם ליותר. אבל במקרה של שנת קבע, ודאי שצריך שוב לברך על נטילת ידיים וברכת המוציא, והברכת המזון פותרת גם את מה שהוא אכל לפני הסעודה. אנחנו ניסינו לעשות עצירה, והערימה שפה נמצאת לפניי אפילו לא נגמרה ברבע. צר לי על כך, אנחנו נעשה שוב עצירה עוד כמה שבועות בלית ברירה. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו, מתנצלים לפני המאזינים, שמחכים על הקו, התנצלנו וכנראה לא יצא לכולם לשמוע שאנחנו לא מעלים מאזינים היום, כיוון שאנחנו רצינו להספיק מה שיותר. אנחנו מודים לסגי, מודים לרב דוביד, מודים לכם המאזינים. הקדשנו את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. ערב שבת שלום, נתראה ונשתמע בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. ערב שבת שלום לכל המאזינים.